זה כמה שנים שהייתי רגיל בשבת זאת להתארח בחברון. זכיתי שיש לי שם בת ולהתפלל בשבת זאת על יד קברי אבות. בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, שהוא היה הסבא של הסבא של אחידה, והוא גר בחברון ושם הוא נפטר, והוא כתב על מעלת מערת המכפלה שיש לה מעלה מיוחדת במינה. הוא אומר, מערת המכפלה בחברון אשר שם קבורת האבות, כבר נודע אשר משם מעבר לגן עדן התחתון. כי עובר לסוחר גימטריה אורך לגן. דרך לגן, הכוונה לגן עדן. הוא מוסיף עוד ואומר, עובר לסוחר זה גימטריה תף קוף עין. לרמוז, מי שגר בחברון ונפטר בחברון, נפשו זוכה לעלות לגדל תחתון בלי עיכוב, בלי צער. מסביר כאן את הדברים קצת ברמז, כלומר על פי רמז, אבל כל פנים שכל הנשמות שעולות לעולם הן עולות דרך מערת המכפלה. והוא אומר ככה, אחרי שהוא הסביר לנו שעובר לסוחר זה גימטריה תף קוף עין, הוא אומר מילת תקע או תקע נכתבה בתורה פעמיים. יעקב תקע את אוהלו בהר ולבן תקע את אוהלו בהר גילת. לרמז, תקע בהר לרבות מערת המכפלה שהיא הר על גבי הר. ובית מערות יש שם בהר תחתון, שתי מערות בהר תחתון ושתי מערות בהר עליון. ותקע גימטריה עובר לסוחר, נרמז שיעקב התפלל להשם שיזכה להיקבר במערת המכפלה הוא ואשתו. ולבן תקע רצה למנוע זאת ולתקוע את אחיו שהם ישמעאל ועשיו, שהם יזכו לקבר שם. ואם חלילה לא היה יעקב נקבר שם, לא היה שום אדם מישראל יכול לעבור דרך שם לגן עדן, אלא היה המעבר הזה לבני עשיו וישמעאל. וכמו כן הראה ליעקב עם המלאך שרצה לעשותו בלמום ותקע כף ירח יעקב ולמנוע ממנו להיקבר במערה עם אברהם ויצחק, ולא עלתה בידו, כי ויבוא יעקב שלם, כמו שחז"ל אומרים שהוא שלם בגופו. כן, מערת המכפלה יש לה מעלה מיוחדת במינה, מקום עליון, מקום המפגש, מקום עליית הנשמות לגן עדן. ואני רוצה כאן להביא לכם על סיפור על פטירתו של הבעל חסד לאברהם. כאן בהקדמת הספר מסופר הסיפור הזה. הוא היה, כפי שאמרתי, גר בחברון, ובא פחה מעיר אינסטנבול לבקר בחברון. ומנהגם של הישמעאלים שהם הולכים בכל יום שישי למערת המכפלה להתפלל שם. בין המתפללים בא פחה מאיסטנבול. הוא רצה לדעת מה יש במערה, והוא הסתכל לתוך המערה, הוא התכופף, וחרבו המוזבת, היקרה מאוד, נפלה לתוך המערה. חור קטן יש, פתח קטן אל המערה, והחרב שהייתה משובצת ביהלומים ומוזבת, חרב מאוד יקרה, נפלה לשם. גזר על הישמעאלים שאחד מהם ירד לשם, או צריכים לשלשל אותו שם בחבל, ויקח את החרב ויעלה. הם שלשלו אחד, יורד בחבל, מעלים אותו, מת. נפח את נפשו שם. מישהו אחר? ככה הם כמה וכמה אנשים, כמה וכמה ניסיונות, ובכל פעם מי שמעלים אותו הוא חוזר בלי רוח חיים. אז הוא חשב מה כל הישמעילים עכשיו בעיר כאן, הוא ירוק באופן כזה, הוא גזר על היהודים שהם יוציאו לאותה חרב הזאת מהמערה. עשו גורל בין היהודים. מי האיש שפול עליו הגורל שהוא יצטרך לרדת להשתלשל למערה? ונפל הגורל על בעל החסד לאברהם. אז הוא במשך כל הלילה נתן שיעורים ולימד ענייני קבלה, עניינים רוחניים פנימיים, לבוקר קם, טבל במקווה, לבש תכריכים, והלך לשם. הוריד, הלך למערה, שלשלו אותו לתוך המערה, והוא מצא את החרב, והוא החזיר את זה, או שכיוון שהוא היה שם למטה, כל פנים, או שקודם יחזיר ואחר כך נשאר עוד למטה, הוא אמר, נראה מה קורה כאן, לראות את המערה, אם כבר אני נשאר פה, והוא מתחיל להתקדם לתוך המערה, והוא רואה איזה דמות של בן אדם למולו. הוא נתעלף, נבעל, איך בן אדם נמצא שם מתוך המערה? וקרא שמה ישראל, אחר כך הוא שאל אותו, מי אתה? הוא אומר לו, אני אליעזר עבד אברהם. מה אתה רוצה פה? שואל אותו העבד. הוא אומר, אני משהו, ספר לו איך שהוא שלשלי כאן, לא ברצונו, אבל הוא רוצה לראות את האבות. הוא אומר, אני אלך כנס לשאול רשות, אם הם מסכימים. הוא נכנס, קיבל חוזר שיש רשות להיכנס, ונכנס לשם רב אברהם אזולאי, נכנס למקום של האבות, וכל כך התרשם, גם כאן, מיד מתואר כאן, שנכנס מרוב פחד נתעלף עוד לפני שיאמר להם שלום עליכם. מיד נתנו לו ריחות להריח, קם רבינו על רגליו וסיפר להם המעשה. כיוון שראה שהמקום גן עדן, לא רצה לצאת. רצה כבר להישאר פה כאן, לתמיד. אמרו לו אבות, זה אי אפשר. ככה זה לא הסדר. אתה צריך לחזור בחזרה, מחר תחזור אלינו. וככה הוא יצא מן המערה, הוציא אותו כמו שהכניסו אותו, מן המערה, הוא חזר, וכולם היהודים מצפים, לא יודעים מה גורלו, והזמן נמשך שעד שהוא יצא, מאוד דואגים, יצא ואמר להם, ראו מה שהיה שם, ומחר הוא אמר שהוא חוזר לשם, חוזר וחזרה לגן עדן. זאת אומרת שהוא מחר נפטר, וכך היה, באותו הלילה הוא ישב, שוב פעם למד כל הלילה ולימד, לבוקר קם בבוקר, טבל, קרא קריאת שמע ונפטר לבית עולמו. זה היה בדיוק בערב שבת פרשת חיי שרה, יום פטירתו. זה מה שמסופר כאן בתולדות המחבר. בינתיים אומרים שהיו שם עוד כמה יהודים בזמן האחרון. בסתר זה עוד לא סיפור גלוי. אבל לא תיארו את אותם הרגשות שפה מתואר בספר הזה. כן, מקום המערה הזאת, מקום מיוחד, מקום קבורת האבות. כן, התורה מתארת לנו את כל הפרטים של קניית המקום, ובזוהר מסופר שאברהם מראש ידע שהמקום הזה מקום עם מדרגה עליונה מיוחדת במינה, והוא היה צריך להסתיר את זה ולשחק את כל המשחק הזה של המסחר וכו', שלא ירגישו כמה הוא חפץ במקום הזה בדווקא, כאילו היו יודעים מה שהוא יודע על המקום הזה, לא היו מוכרים לו את המקום הזה. בהמשך הפרשה, ואברהם זקן בא בימים, והשם מרח את אברהם בקול. השם מרח את אברהם בקול. כלומר, במסכת בבא בתרא, מראה שאנחנו לומדים כעת, מרחיבה את הביור, מה פירוש, והשם מרח את אברהם בקול. דעה אחת אומרת, רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת. מספר נשאלתי השבוע, מה זה הדבר הזה? זה מעלה שאין בת? היחס הזה לבנות, ככה היחס של, של החכמים? אבל כמובן הביור בזה, שאברהם הרי היה יחיד, לא היה משפחה, לא היה למי להשיא אותה. אם הייתה נולדת לו בת, הייתה מוכרחה לנסה לעובד כוכבים, והייתה מתרחקת. ובדורות ההם, ודאי שהיה הסדר, שהבת הולכת אחרי בעלה, לאן שהוא הולך, עושה מה שהוא עושה, וזה היה בשבילו צער מאוד גדול. על כן, זה הייתה גם ברכה, שלא היה מצב, שלא היה המציאות הזאת, שתהיה לו בת, ואחר כך היא תלך למקום זרים. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת. זה השלימות שיש לאדם, בן ובת, הייתה לו בת. כלומר, יש כאן מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, מה יותר שלימות? שלימות שלא תהיה בת בגלל התוצאות, או שאף על פי התוצאות לא יהיו כל כך טובות, אבל בכל זאת יש לו בת. צדדים לכאן ולכאן, בכל אופן, שניהם רוצים לומר שהיה לאברהם הכל, באופן היותר שלם, השאלה איך להסתכל, מה זה יותר טוב. ואחרים אומרים, הייתה לו לאברהם, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. זו דעה שלישית, שהייתה לו בת, אבל קראו לה, וקראו לה בכל. מה הוסיפו האחרים על הדעה שהייתה לו בת? על דעת רבי יהודה, שהתורה חשוב שתציין מה השם שלה שקוראים לה בכל. המהר"ל כאן עומד על ביור הדברים, והוא אומר שדעת אחרים היא שהייתה לו בת בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, לא היה חסר לו אפשרות שתהיה לו בת. היה לו הכל, אבל לא, זה היה, לא היה למעשה. זה ביור מאוד מאוד צריך להתבונן בו בביור הזה. מה הכוונה? היה לו בת? לא ממש בת, אבל היה יכול שתהיה לו בת, אבל בפועל לא היה, כי אחר כך היא הייתה נישאת לעובד עבודה זרה, והיה מזה צער גדול. אז אם כן, המעלה של בת הייתה לו בלי החסרונות. זה בעצם מה שמתכוון המהר"ל להסביר בדברי אחרים. כל התנאים רוצים לפרש שהיה לאברהם הכל, ורוצים, מה שהייתה לו בת זה אפילו בת הייתה לו. זאת אומרת, הכל היה לו, כמובן, כסף וזהב ועושר נכסים, הכל היה לו, ואפילו בת, ואפילו לא בת, ואפילו האפשרות של בת. כלומר, היה לו גם המעלה שיהיה לו בת, וגם בלי החיסרון שהיה יכול להיות מבת ממש בפועל. אני חושב שהמהר"ל מתכוון כאן לרמוז משהו יותר עמוק, רק הפעם הוא לא רצה להעמיק את הדברים. והרמב"ן, על הפרשה שלנו, הוא כן כותב ונכנס כאן ברמזים של סודות, והוא אומר שהיה לו מעלה מיוחדת, יש מדרגה מיוחדת, שהיא נקראת, חכמים אומרים שבת, זו מדרגה מיוחדת של שלימות, שהיא מדרגה, מידה, הוא קורא לה מידה מיוחדת. אני רוצה כל כך גם כן להיכנס פה בפרטים של ההסברה, של הסודות שהוא רוצה לבאר, אבל כל פנים, זאת אומרת, היה לו איזו שליטה רוחנית, היה לאברהם הכוח, הנהגה רוחנית, הוא הגיע למדרגה של שלימות כזאת, שכל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא צריך, יש לו, הכל. מעלה כזאת של שלימות, הכל. כמובן, עיקר השלימות היא שלימות רוחנית. ואפשר כמובן לפרש את הפשט של הדברים, שאברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, שהוא היה מאושר. יש לפעמים אנשים, יש להם המון כסף, זהב, כל העושר החומרי, והם לא מאושרים ולא טוב להם. יש אנשים שיש להם גם כוחות רוחניים וכישרונות רוחניים ותכונות ומעלות נוספות, ולא מאושרים, ואלה הם לא, חסר להם, עדיין הם חסרים. והמעלת השלימות היא שלאדם יש כל מה שהוא צריך, מרוצה ממה שהוא צריך, והכל עומד לרשותו. אין שום עיכוב בכל הרצונות שלו, בכל החפצים שלו, הכל כביכול הגיע לאיזו מדרגה של שלימות, שסולקו כל העיכובים, כל המעצורים, כל מה שיכול לעכב את האדם מלעשות איזשהו דבר, אין שום עיכובים. הכל עומד לרשותו. זאת מעלה רוחנית. מעלה של שלימות מיוחדת, מעלה נפלאה. ומפני שאברהם כללי, הוא כלל ישראל, מופיע בו. הוא הראשון להופעת האומה, והוא היסוד של הופעת האומה, הוא כולל הכל. והאומה ככלל היא אכן אומה שלמה. ואברהם אבינו שהוא ראשית האומה, הוא גם כן, יש בו כוח הכללי הזה שאחר כך תתפתח ממנו כל האומה בכללותה. Okay, זה הפירוש אברהם, אשר זירח את אברהם בכל, הכל כללי. חרמים ממשיכים לפרש את הדברים, והם אומרים, רבי אליעזר המודעי אומר, הצטגננות הייתה בליבו של אברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב משכימים לפתחו. כלומר, היה לו איזה כישרון של ראייה, ראיית עתידות, ראיית מה שעומד להיות, זאת אומרת, הוא שלט גם לא רק בהתבוננות בהכרת ההווה, אלא גם בהכרת העומד להתרחש, בהכרת העתיד, עד כדי כך שכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו, להתייעץ איתו, לקבל הדרכה ממנו. זה הצדק, זה הכלליות שלו, שהכלליות שלו מקיפה יותר מאשר את ההווה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפב. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. כלומר, הייתה לו איזה אבן טובה תלויה בצווארו, כוח מיוחד של ריפוי, של להחזיר את כל החולים, להוציא אותם ממחלתם, לרפא אותם, להחזיר אותם לבריאותם הראשונה. זה עניינו של אברהם, שהוא ראשון, הוא התחלה של האומה, הוא התחלה של מציאות חדשה, התחלה רוחנית. הוא יכול להחזיר את הכל לבריאותו, למציאותו הראשונה. שוב פעם, מעלתו של אברהם, השם ברך את אברהם בכל. יש לו איזה כוח מרכזי גדול, כוח רפואי, כוח הסתכלותי. אחר כך כשאברהם נפטר, אז האבן הזאת, כלומר, הקדוש ברוך הוא תלעה בגלגל חמה. חמה היא גם כן הכוח, הממשלה שמנהיגה כביכול את הבריאות של העולם, את העוש בעולם, וזה היה הכוח שהיה בידי אברהם אבינו. ואחר כך הגמרא ממשיכה ומבארת, תנו רבנן, שלושה איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין העולם הבא. ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בי בכל, יצחק דכתיב בי מכל, יעקב דכתיב בי כל. כלומר, אצל כל אחד מהאבות נזכר את המילה כל, כל אחד באופן אחר. אברהם, קדוש ברוך הוא ברך את אברהם בכל, יצחק מכל, יעקב כל. לא יותר, מתוספת בה, לא מכל שזה, לא הכל, מכל, זה יצחק, זה שתי בחינות, אברהם חסד, יצחק דין, יעקב כל, בדיוק, באמצע. לא בכל, לא מכל, אבל כל פנים, בשלושתם, שלושת האבות נזכר הדבר הזה, שהיה להם כל. והמשמעות של הדברים, שהם היו כלליים, רוחניים, עליונים, מופשטים. וכבר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יתימן מעין עולם הבא. הם כבר בעולם הזה פשטו מכל המציאות המגושמת, מכל השאיפות המגושמות, והתעלו למדרגה עליונה כל כך, שהקדוש ברוך הוא יתימן בעולם הזה, הם כבר חיים, חיים של בחינה של עולם הבא. שלושה לא שלט בהם יצר הרע, ואין לו אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב והוא בכל מכל כל. זה כמובן המשך אותו הדבר. הם זכו להיות לבחינה של טעם של מעין עולם הבא, לא שלט בהם יצר הרע. הם שלטו ביצר הרע. הם שולטים בכוחות שלהם. ומנהיגים את הכוחות שלהם. שלטון מלא. כמו שחז"ל אמרו כמה פעמים, שהאבות הם מרכבה לשכינה. למה רק האבות נקראו מרכבה? מכיוון שהאבות ביטלו את כל ישותם לעבודת השם. והביטול הזה היה ביטול מלא, מושלם. ולכן כל המציאות שלהם הייתה גילוי כבוד השם בעולם. כל מה שהם עשו, כל מה שהם חיו, כל מה שנשמו, כל מה שחשבו, כל מה שדיברו, הכל היה בשליחות אלוקית. הכל היה לגלות את דבר השם, את אור השם, את דבר השם בעולם. לא שלט בהם יצר רע. הם שלטו ביצר רע. כלליות. בכלל, אין מיטה. אין מיטה לכלל. חז"ל אומרים, ממשיכים ואומרים כאן, תנו רבנן, שישה לא שלט בהם מלאך המוות. ואין לו אברהם, יצחק ויעקב. בין השישה נמצאים אברהם, יצחק ויעקב, ומשה, אהרון ומרים. אברהם, יצחק ויעקב, מנהלה, שוב פעם, שכתוב בהם בכל מכל כל. כללים. תנו רבנן, שבעה לא שלט בהם רימה ותולעה. ואלו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון ומרים, בנימין בן יעקב וכו'. אברהם, יצחק ויעקב מנהלה, כתוב בכל מכל כל. הגוף שלהם קדוש, לא שלטה בהם רימה. הנפש שלהם מושלמת, שלא שלטה במיטה. הכוחות הרוחניים שלהם לא שלט יצר הרע. הם תואמים מעין עולם הבא. הכל נלמד מהמילים הללו שנאמר בהם בכל מכל כל. הכלל הוא מרומם מחיסונות. והאבות הם היו בחינה של כלל. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, רבי יוסי אומר שבפסוקים של זיכרונות, צריך להגיד 10 פסוקי זיכרונות, 10 פסוקי מלכויות, 10 פסוקי זיכרונות, 10 פסוקי שופרות. בפסוקים של זיכרונות אפשר להגיד גם פקדונות. למשל, והשם פקד את שרה. זה גם כזיכרון, השם פקד את שרה. שואלת הגמרא, אבל מקודם נאמר שלא אומרים זיכרון של יחיד, רק זיכרון של כלל. אומרת הגמרא, והשם פקד את שרה, זה זיכרון של כלל. שרה היא כלליות האומה. שרה, כמו אברהם, הם השורש של כל האומה כולה. כך הגמרא משיבה. להזכיר, והשם פקד את שרה, זה זיכרון כללי. זה פיקדון כללי. זיכרון, פיקדון, אותו דבר. הרמב"ם בדרשותיו, על זה, סביב פרשת נוח, סביב דור ההפלגה, הוא דן שם בשאלה מה היה החטא של דור ההפלגה, שהתורה לא כותבת במפורש מה היה חטאם. הם רצו להתאחד, זה לא ברור למה, מה זה חטא להיות מאוחדים. והוא אומר שתמיד האחדות היא הופעה של שלמות, ללא חיסרון. ולכן משה נענש שהוא אמר שימון האמורים, שהוא אמר על כלל ישראל, כי כלל ישראל אין בו חיסרון. אילו היה אומר את זה על פרטים, יש כאן ביניכם מורים, והיה אומר כלפי את הביקורת, זה נכון. אבל להגיד על, על כולם ככלל, זה חטא. כי הכלל אין בו חטא. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת קידושין, שאף על פי שחטאו קרויים בנים, דברי רבי מאיר, חטאו בעבודה זרה, תמיד הם נקראים בנים. הוא אומר, זה אמור על כלל ישראל. כי יש יחידים שהם מתנהגים לא כמנהג בנים. יש יוצאים מן הכלל. יש אולי רבים שהם כאלה. אבל להגיד על כללות האומה שהם לא נקראים בנים, זה לא נכון. כי הכלל הוא תמיד טהור. הכלל הוא תמיד מושלם. גם החסרונות שיש בפרטים שיש בכלל, כשהם מתחברים עם הכלל, בעצם הם משביחים את הכלל כולו. וזה מה שאמרו חכמים, שתענית שאין בה רשעים, זה חסרה שלמות, זה כמו חלבנה שבקטורת, שעבד על פי שריחה רע, אבל כשמערבבים אותה עם הריחות הטובים, לא רק שהיא לא גורעת מהריחות הטובים, אלא היא משביחה את הריחות הטובים, וזה מגיע לידי שלמות יותר טובה. כך אותו דבר, אם מצרפים את אנשים החוטים בתענית ובתפילה, הם לא רק שהם לא גורעים מהתפילה ולא גורעים מהתענית, אלא הם עוד משלימים את זה. כך זה עניינו של הכלל, שכל אחד מוסיף את המעלה שלו, והמעלות מתחברות ביחד, ויחד יוצא שלמות שלמה. זה בתנאי שאין איזה שחיתות משותפת אצל כולם, שאז כשמתחברים ביחד אז היא מתחזקת, וזה מה שהיה אצל דור ההפלגה. אבל במקום שכל אחד יש לו חיסרון אחר, ואין חיסרון משותף לכולם ביחד, אבל יש לזה חיסרון כזה, ולזה חיסרון כזה, ולזה חיסרון כזה, אבל כל אחד חיסרון אחר, כשמצרפים את כולם ביחד, החסרונות לא מצטרפים, והם מתחברים כולם אל המעלה, המעלות המשותפות שיש לכולם, והכלל מופיע בשלימותו, ואפילו, כמו שהוא אומר, אפילו מתעלה, מפני שהצדדים הללו, כשהם מתחברים אל הטוב, אז הם גם פועלים עליו לטובה. כמו חלבונה. כלל הוא תמיד שלם. כלל הוא גם, אין בו מיטה בכלל. אנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה, שאין מיטה בכלל. לכן חטאות הציבור אינה מיטות. אם ציבור חייב חטאת, אז יש כמה חטאות אמיתות. אם מת הבעלים שהפריש קורבן חטאת, אז החטאת הזאת אי אפשר להשתמש בה, ולכן היא יוצאת למיטה. אין בדין שיפול במום, פודים אותה, אלא היא יוצאת למיטה. אין הדין הזה בציבור. למה? כי ציבור איננו מת. אפילו כל הציבור התחלף, כל הציבור של חטא, וחייב להביא פר אליהם דבר של ציבור. אבל, וכל הציבור הזה עבר מן העולם. ועכשיו יש דור אחר. והם לא חטאו. צריכים להביא את הקורבן הזה. כי הקורבן על הציבור. וציבור, אין מיטה בציבור. ציבור הוא חי. ציבור הוא שלם. מיטה יש במקום שיש חסרונות. כשיש חסרונות, אז מהחיסרון הזה נגרם את המיטה. מי שאין בו שום חיסרון, אין בו מיטה. כלל שאין בו חיסרון, הוא ממשיך תמיד, הוא מתקיים תמיד, הוא לא פוסק. האבות היה בהם הבחינה הזאת של כלל. הם היו שייכים, הם היו מציאות של כלל האומה. יסודה של האומה, כלליות האומה. בכל, מכל כל. היה בהם התוכן הזה של הכלל. רק הם זכו להיות יחידים וכלל כאחד. אברהם הוא יחיד, אבל הוא כלל, כלל ישראל. יצחק אחריו יחיד, כלל ישראל. יעקב, כלל ישראל. אין יותר מי שנאמר במילים האלה כל, חוץ משלושת אבות. רק שלושה נקראים אבות. רק הם האבות של כלל, של כל עם ישראל. אחר כך אנחנו, כל אחד הוא בן של כל השבטים, הם כבר נפרדים. אבל הם האבות, הם ההופעה של הכלל. הגמרא שם אומרת, יש אומרים גם דוד. והבן שלו שלט לבו יצר הרע. גם דוד, חוץ מאבות, יש לצרף גם את דוד לרשימה. יש אומרים אב דוד, דכתיב וליבי חלל בקרבי. והשנייה אומרת, שזה לא מתכוון חלל במובן זה שהרג את יצר הרע. ודעה אחת אומרת שכן, כי גם דוד יש לו הבחינה של כלל. אמנם כבר יש אומה שלמה, והוא אחד מהאומה, אבל הוא מלך. וההתבטלות שלו כלפי האומה הייתה באופן כזה שהוא יצא מפרטיותו. וליבי חלל בקרבי. הוא נעשה כלל, כאילו נסתלק ממנו, נסתלק ממנו היצרה שיש ביחיד. ומאז יש הופעה של כללות האומה. וכשאדם רוצה להתעלות למדרגות של השלימות, אומר לנו הרב שהוא צריך להתחבר אל כללות האומה. לחיות חיים כאלה של כללות האומה. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור באור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושה וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות, את הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולם הוא התורה בכל רוחבה וכל סעיפיה, ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. עוד אומר הרב, הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם. גם בראות התשובה עומד את זה הרב, שכשאדם מדבק בכללות ישראל, אז הוא מדבק בשלימות נקייה מכל חיסרון, לעומת דביקות בצדיקים פרטיים. הדביקות בצדיקים, אומר הרב, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. כלומר, זה שיש חסידות, שאנשים נדבקים ברבה, זה מעלה גדולה מאוד. אבל צריך שמירה גדולה, שלא ייתה בצדיק אחד, וידבק בו דביקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו. והם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, כל אדם פרטי יש לו חיסרון. כמה שהוא יהיה צדיק, כמה שהוא יהיה מעולה, אבל שלימות אין. ואם אדם נדבק בצדיק, אומר הרב, צריך זהירות לדבק במעלות שלו, אבל לא לדבק בו באופן כזה שיכולים להיות שאחר כך אצל החסיד שדבק בצדיק, הוא דווקא אצלו באים לביטוי החסרונות שהוא קולט מהצדיק יותר בגדלות, יותר באופן חמור ממה שאצל הצדיק עצמו, כי אצלו כל המעלות שלו מבטלות את הצד של החסרונות, אבל אצל הנדבק אין לו את המעלות הגדולות של הצדיק. אז הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. ומה אומר הרב? אשרי הם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשוב על ידה אור השם הטוב. ישראל יש להם אפשרות להתאבק בכללות האומה, אלה שנדבקים בשמת האומה, זה טוב מוחלט. כללות האומה, טוב שלם. בעיקר בדור שלנו, שאנחנו דור של סיכום, דור של התגברות, ההופעה הכללית של האומה, שלא הייתה כמובן במשך כל ימי הגלות, אנחנו היינו מפוזרים, והאומה לא התגלתה כאומה. זאת התקופה של חזרה לארץ ישראל, של חזרה לחיות כעם, כאומה, אז עניינו של האדם נדבק בכללות האומה, להיות כללי. אולי זה מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, זה נאמר בתנא דבאליהו, שאדם צריך להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. לא צריך להסתפק בפחות, אדם צריך לשאוף שאיפות גדולות מאוד מאוד. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? הרבה שואלים, מה? זה אפשרי בכלל? יכול אדם להגיד דבר שהוא בלתי מציאותי? לשאוף לדבר לא בלתי מושג? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? אדם צריך לשאוף מעלה, מעלה, מעלה. לא צריכים להקטין את זה. אפשר אבל גם כמובן להסביר את זה באופן הזה על פי מה שאנחנו אמרנו כעת. שהם יהיו מחוברים אל הכלל. שמתי מעשיי יהיו חלק ולא עומדים לעצמם, כי אני כאיש פרטי עושה את מעשיי, אלא כאיש שבטל אל כללות האומה. כמו שהאבות הם הופיעו בצורה כללית, כך המעשים הללו של האדם צריך לומר, שהמעשים שלו יהיו כאלה שהם מעשים של הבאת הכלל שהוא רוצה להביע, לא הבאת עצמיותו, הוא בטל אל הכלל וכל מעשיו נמשכים אל הכלל. אולי אפילו אפשר להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, זה לא לדלג על כל הדורות ולהגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. יש לה כל אחד הורים וסבים והורי הסבים וסבי הסבים ואחד עומד ולחבר את הדורות ביחד עד מעשי אבותיי. כלומר, מתי יגיעו במובן של נוגים? שיהיו מעשיי המשכיות לאבותיי, שאני ארגיש את הדבר הזה שאני עושה, כמו שחזל אומרים, שאדם אומר דבר, צריך להגיד דבר בשם אומרו. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי שיכול לשלשל דבר של חכמינו זיכרונם לברכה, זה ידיעה של חכמים, לשלשל את זה ולהגיד מי אמר עד מי אמר עד משה רבינו. ממש מביא גאולה לעולם, כי הוא מקשר את הדבר הזה אל מקורו, אל שורשו. וזה עניינה של הגאולה, לגלות את השורש הנסתר, הסמוי, שהוא לוציא אותו מן ההסתר שלו אל הגילוי. כל עניינה של גאולה, להוציא את הדברים מגלותם, מכיסוים, ולגלות אותם. ואם אדם עושה את מעשיו כהמשך למעשי אבותיו ואבות אבותיו ואבות אבות אבותיו וכולי, מדור לדור, הוא ממשיך, הוא מרגיש שהוא ממשיך כאן המשכיות ארוכה 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 עד שהם נוגעים למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. כל השלשלת הזאת היא שלשלת אחת. המעשה שלי שאני עושה עכשיו, אני עושה מכוחם, אני בעצמי נמשך מכוחם, נולדתי על ידם, ומדור לדור הכוח הזה נמשך. גם המעשה, הפעולה שאני עושה, הרי היא בעצם פעולה שגם מתייחסת אל כולם. כי כשאדם יש לו בנים שהם מקיימים מצוות, הוא מקבל מזה אחוזים, יש לו על זה זכויות, הוא ילד אותם, הוא חינך אותם. אם הבנים האלה חינכו עוד דור, הוא מקבל גם כן זכויות, אולי לא כמו הדור המחנך, אבל יש לו זכויות שהוא חינך את המחנך, וכן הלאה. וככה זה הולך, שבעצם האבות הם מקבלים זכויות על כל מעשי הבנים כל הדורות. הרב ציודה היה אומר שזכות אבות צריכים להבין בשני המובנים. יש לנו זכות אבות, ולהם יש זכות שהם אבות. שהם אבות של כל האומה. ונמצא שמה שאנחנו עושים זה באמת מזכותם, מכוחם, וזה לזכותם. גם וגם. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, כלומר אדם צריך, מתי אני אמשיך את השרשרת הזאת, אני אחיה את המשיכיות הזאת של השרשרת שאני יוסף מכוח אבותיי ואבות אבותיי וכו' וכו' וכו', עד אברהם, עד שזה נוגע אל אברהם, יצחק ויעקב. אז באמת המעשה הזה נעשה מעשה כללי, הוא נעשה על ידי כל הופעת האומה כולה, כל הופעת, כל השלשלת הארוכה של הופעת האומה. וכשאנחנו מתרוממים עכשיו בתקופתנו להופעה כזאת של הופעה של עם, הופעה של מציאות לאומית, זאת דבר חדש, זאת מציאות חדשה, היא צריכה להתבטא בכל גודל קיומם של המצוות. הם אינם דומות למצוות שמתקיימות בדורות שהאומה לא הופיעה בגדלותה ובשלמותה. כמובן אנחנו עדיין רק בדרך, אבל כבר יש תחילתה של הופעה של מציאות של אומה. והתחילה, המציאות הזאת של אומה היא כל כך גדולה, שאפילו חלק מהמציאות הזאת זה הופעה גדולה ונפלאה. המשך כמובן מתוך כך, זה מה שנאמר בפרשה, המדרש מביא. אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. פרשתו של אליעזר שניים ושלושה דפים הוא אומרה ושונה. והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא. רבי שמעון בר יוחאי אומר, התמא. מזה שנה, מאיפה אנחנו יודעים שהשרץ דמו מטמא כבשרו? מפני ההי הנוספת, שמזה אנחנו מדייקים. מריבוי של אות אחת. אבל התורה יכלה הייתה לפרט את זה יותר, לפרש יותר את ההלכה הזאת. לא ללמוד מרמז. מה צריך את כל הסיפור הזה של אליעזר שיחזור פעמיים? פעם אחת התורה מספרת לנו את המאורע, פעם שנייה הוא מספרת לנו שהוא סיפר את כל המאורע עוד פעם. אמר רבי יחא, יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. אפילו רחיצת הרגליים שלהם כנראה יותר חשובה מאשר תורתן של בנים, שאפילו רחיצת רגליים צריך לכתוב, והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא. מה כוונת המשך חז"ל? באמת, מה פירוש הדבר? יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. באמת הסיפור הזה צריך להיות מסופר כל כך בהרחבה ובפירוט, והתורה ברמזים. והלכות יקרות וחשובות תלויות כחוט השערה בתורה, בעוד הסיפור הזה בהרחבה גדולה. והרי כל עניינה של התורה זה להורות ולהדריך. על כוחך, שחכמינו מתכוונים לומר, שהחיים הרוחניים של האבות היו כל כך עליונים, שהם, כל המצוות כולם, הם להביא לגובה הרוחני הזה, לדבקות העליונה הזאת, לשלימות הגדולה של חיי האבות. והחיים של האבות היו כל כך עליונים, שאפילו עבדי אבות, גם אצלהם, הופיע המדרגה הזאת של חיים רוחניים אלוקיים. הולך לו אליעזר, אל בן אברהם, ומגיע אל, חז"ל אומרים, בקפיצת הדרך, מגיע אל העין, והוא אומר, הוא שואל, מבקש מריבונו של עולם. מה זה, משוחח עם ריבונו של עולם? אליעזר, העבד הזה, הוא הולך ואומר לקדוש ברוך הוא, הקרנה לפניי. הוא רוצה שקדוש ברוך הוא יסדר, שנערה, שהוא ישאל אותה, הוא יחן אותה. שלושה שאלו שלא כהוגן, שניים נענו כהוגן, אליעזר שאל כהוגן, לא כהוגן. מה היה יכולה לבוא מי שבכלל לא מתאימה, מי שלא שייכת? הקדוש ברוך הוא מסדר. הכל מסתדר לו חלק, הוא הולך, מדבר עם ריבונו של עולם, מקבל מיד את בקשתו, בצורה המושלמת, בצורה היותר גדולה שיכולה להיות, מהשם יצא דבר, רואים את יד השם המנהיגה בעולם, בפועל, במציאות. יכולים להסקיים המון המון מצוות, ולא רואים את ההופעה האלוקית, ולא רואים את ההנהגה האלוקית באופן כל כך גלוי. ועבדי אבות, הם רואים, הם חיים, חיים אלוקיים. הם כל כך דבוקים בריבונו של עולם, שהדברים הם נשמעים. מה שהוא מבקש, מקבל. והם מודים שמהשם יצא דבר. אפילו הם הרחוקים שם, מרגישים שכאן יש הופעה עליונה אלוקית. יפה שיחתן של עבדי אבות, היא מגלה לנו איזה מדרגה צריך להגיע, איזה מדרגה עליונה היו האבות, עד כדי כך שאפילו שיחתן של עבדי אבות, הופעה של גילויים של דבקות אלוקית, של הופעת החיים האלוקיים בפועל, במדרגה כל כך עליונה וכל כך נפלאה. ועל זה עומד הרב, גם כן באורות. על הביטוי הזה, הוא אומר כך, אורות התחייה י' ד', שריד אחד, שריד קטן, מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. ניצוץ אחד מאור חיי האבות, מקדושתם וגבורת אלוקים העליונה שבגדלותם, ההולך ואור באחרית הימים, להשיב לתחיית עולמים את ישראל ועמו יחד את העולם כולו, על פי סדר והדרגה, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה תורה ומצווה של ההמשך המועתק, מספיחי ספיחים של בנים. הרב כאן הוסיף לנו איזה נקודה. הוא אומר, שריד אחד מדבר, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם, ניצוץ מאור חיי אבות. אבל הוא מוסיף לנו עוד. ההולך ואור באחרית הימים. האור הזה הולך מאיר עכשיו. והניצוץ הזה שהולך ומאיר, שזה ניצוץ מאור חיי אבות. האור ההולך והאור באחרית הימים, ההולך והאור באחרית הימים, להשיב לתחיית עולמים את ישראל, ועימו את העולם כולו. הניצוץ הזה שהולך עכשיו האור, זה ניצוץ מאור חיי אבות. הוא גדול, נעלה ונשגב, מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה תורה ומצווה של ההמשך המותק מספיחי ספיחים של בנים. מי יש לו העוז להגיד דברים כאלה? חזק, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. ושיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת, בה מתגלה התוכן הכביר שזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, הרב רואה שאור, ניצוץ של אור, מאור חיי האבות הולך כעת ומאיר. והאור הזה הוא גדול ועצום. והוא גורם, והוא יותר גדול מכל האורות הקטנים של כל הופעת חיי הקדושה והמצוות. נידחים האורות הקלושים, שרגה בתיארה, החוצפה מגרשת אותם, ובתוכה מתנחס, ובתוכה רוח השם נוססת. גדולי קדושי עולם יכירו את הרז ויצדיקו קודש. הם בתומתם העליונה יחברו את תורת הבנים לשיחת האבות ועבדיהם, ותורה מאותרת בכל עוד ובכל גבורה, וכל חן וכל תפארה תתגלה להיות לאתרת צבי ולצפירה תפארה לשער עמו. חזקו אל תיראו. אור משיח מתנוצץ. גאולת עולמים מופיעה מכל החרקים. מחושך הרישה והכפירה מנובלת הבזויה וחדלת הישים, בו יבוא אור עליון אשר ימיד במרחב רגלי ישראל וירומם בחוות קרן עם ידי אלוהיו. יאיר אור כל כל מחשקים ויודד קדישי עליונים בישועת אמת, רק חסדי אבות יישארו, וכל ענבי לב אשר ידעו איך להיות ביניהם דקאים וגיבורים יחד, אלה הם אשר יכירו אור התורה העליונה הנובעת משיחתם של עבדי אבות, שהיא גאולתם של בנים. לזכור באיזה דור אנחנו נמצאים, איזה מגמה עליונה הולכת ומתגלה, למה אנחנו שותפים, להופעת אור עליון מאור האבות, שעליהם נאמר שיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, וניצוץ מזה הולך ומאיר, זה אורו של משיח, זה האור המתנוצץ והולך אור גדול, של הופעה גדולה חדשה, שלא ביטול חס וחלילה של קיומה של תורה ומצוות, אלא של הערתם באור גדול חדש מאוד מאוד, ובחיבורם של תורת הבנים לשיחת האבות, זה עניינו של הדור, לא חס וחלילה לבטל, כמו שהחוצפה כאילו מגרשת, אלא לרומם, לרומם את ההופעה העליונה האלוקית, הופעת אורה של הגאולה. וכשיודעים שצריכים לשאוף לגדולות, הנעשים גדולים. אז המחשבות הן גדולות, המעשים הן גדולים, ואז אומרים, כמו שדיברנו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, ומחברים את כל המהלך יחד. נעשים כלליים ומתרוממים ויונקים מאור הכלל, ונעשים שותפים לגאולתם השלמה של ישראל.